מה ידידנו?
מה שלומך?
שלומי בסדר?
אוקיי. סימן שאלה?
כן, לא יודע. חליתי וזה.
חלית, נפצעת.
חליתי, נפצעתי. כן. אבל יצאתי מהצד השני.
אני מאוד גאה בך. יצאת בסדר גם.
כן, כן, כן. מה עוד? מה איתך?
וואלה, סביר מאוד ידידי. פעם ראשונה בעצם בגלגול החדש שאנחנו מקליטים בשעות שלי ולא בשעות שלך.
כן.
שזה בערב ולא בבוקר, ולכן אני ערני ממש.
מה נעשה עם כל האנרגיה הזו שלך?
אני מוכן לתת לך קצת ממנה. אז וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד, ויאללה בואו נכניס אותם לעניינים.
כן, העניינים הם כאלה. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד.
יס. בואו נשים כמה צלילים.
שים לנו. טוב, ברשותך אני אלגום מן התה.
בדיוק באתי לומר שאתה לוגה מן התה וזהו.
לימונית לאיזה, לואיזה, זה טוב לגרון. או משהו, נכון? לא יודע. כן, לא, אם אני לא שותה מזה כל רגע, אני עכשיו משתעל לך פה כמו איזה...
הייתה לי איזה בדיחה על איזה עסק שהוא גם תחנות מוניות וגם... וגם חנות חיות.
אוקיי.
וזה זוג, וזה שני חבר'ה נכנסים, וכזה, מה בשבילכם? לימונית לא איזה.
זה דרש סטאפ כל כך גדול.
כן, כן, כן.
זה תחנת מוניות, שהיא חנות חיות.
אמרתי לך, בבדיחות האלה אני בגישת הבגרות, ולא הפסיכומטרי.
זה היה...
הדרך יותר חשובה מהתוצאה, בניגוד לפסיכומטרי, שבה רק צריך...
לאף אחד לא אכפת מהדרך שלך.
רק חשוב לי הדרך. אנחנו מטווים פה דרך, אתה יודע, זה מועדון עם דרך.
איזו דרך זו, אני לא בטוח.
יש קו מנחה.
יש קווי יסוד. קדימה, בוא נשמע אותם.
טוב, ידידי, אז נראה לי שאפשר להתחיל, למה יש לנו חתיכת סיפור היום.
חתיכת.
חתיכת סיפור. אתה רוצה לצאת לדרך?
אני מוכן ומזומן.
בבקשה, ידידי. טוב, לפני שנתחיל, חשוב לי להגיד, כזה עזרת טריגר ועזרת לא לילדים, אני יודע, יש ילדים שמאזינים לנו, אז את הפרק הזה לא לשמוע עם ההורים, לשמוע לבד. סבבה? סתם, זה פרק שיש בו כמה משפטים כזה שהם לא לילדים, גם הייתי אומר עזרת פגיעה מינית ופגיעה עצמית בקטנה, מי שזה ממש קשה לו, אז כאילו
אז לדלק. אז אפשר אולי. לדלק.
כן, או לא לדלק, כאילו הייתי אומר להאזין לפרק על מיוט, כדי שעדיין יהיה לנו את ההאזנה שלכם,
כן.
אבל בלי שתסבלו, סבבה? תודה רבה. מרטין אר פרנקו.
כן.
נולד ב-21 בנובמבר 1954 בטולידו, אוהיו.
טולידו! אי אפשר שיהיו מקומות, כאילו, עם שמות, אתה יודע, אמריקאים שחשבו עליהם בארצות הברית. לא. אי אפשר.
נכון. הכל מבוסס.
בדיוק סיפרת לי על ווסט לבנון.
נכון. אני לא זוכר באיזה קשר ראיתי את זה. יכול להיות שזה באמצע תחקיר לפרק אחר שיהיה לנו.
סביר.
נראה. מרטי פרנקל היה הבן הצעיר במשפחה של 4 ילדים. הוא גדל בבית יהודי רפורמי, כמובן, עם שם כזה, איך אפשר שלא. הוא היה ילד חכם מאוד, וכשהוא עשה מבחן IQ בתיכון, הוא קיבל תוצאה של 194.
וואו, זה כמעט ביבי. לא?
הוא כזה התשיעי החכם בעולם, משהו כזה. והוא דאג כל חייו להזכיר לאנשים שוב ושוב את
התוצאה. זה בדיוק ביבי כבר.
כן. אני רק מזכיר, אם כבר...
כן.
מרטי פרנקל וביבי. סטיבן הוקינג אמר פעם, אנשים שמשוויצים ב-IQ שלהם הם לוזרים.
אם סטיבן הוקינג אומר לך את זה, אז כאילו...
כאילו, אתה יודע, הקול המלאכותי של... סטיבן הוקינג עצמו לא אמר את זה, לדעתי.
לא. זה ChatGPT בעצם אמר. זה משהו כזה.
מרטי פרנקל היה חנון יהודי-אמריקאי כזה טיפוסי, הוא כזה חכם, גם
אתה
לא...
אתה חושב שסטיבן הוקינג כאילו שומע את עצמו בראש, בקול הזה, בקול המלאכותי?
וואי, זה מעניין ממש. אוי, זו שאלה טובה. חבל זה... שאי אפשר לשאול אותו יותר.
כן.
כשהוא מדמיין את
וגם
עצמו...
וגם למי הסבלנות לחכות לתשובה? כן, הוא מדמיין את עצמו בקול הרובוטי הזה.
או שהוא מדמיין את עצמו איזה... בקול הישן שלו, כאילו.
מה זה? C-3PO נשמע יותר אנושי ממנו.
זה שאלה ממש טובה. האם אהוב האוזרי?
כן, זל.
מעניין גם, אתה יודע, אנשים שהשתנה להם הכל באופן דרסטי.
איך הם שומעים את עצמם?
וואי, חייב למצוא מישהו כזה לשאול אותו. קיצר, אז מרטי פרנקל היה חנון יהודי אמריקאי טיפוסי כזה, הוא היה חכם, גמלוני ומגושם כזה. אני מדמיין כזה. תמיד כשאומרים גמלוני, אתה זוכר את נברהוד?
אני מדמיין את פיטר קראוץ', אבל כן, זה די אותו דבר.
אני מדמיין את ההליכה בנברהוד. שחצן, שיער מבולגן כזה, לא מסתדר חברתית. לובש בלייזר לכיתה, אבל תמיד גם אותו הבלייזר, כי כביסה ומקלחות זה אוברייטד. זה היה מרטי פרנקל, ועדיין היה לו כאילו איזה צ'אר מוזר כזה, של ווירדו חנון. אחרי התיכון, מרטי הלך ללמוד פילוסופיה ודתות עתיקות, באוניברסיטת טולידו, קרוב לבית.
כן.
הוא נשאר לגור אצל ההורים. מעולה כשאתה לימודים.
הוא רוצה להתמקד בלימודים, מה הוא צריך? כל מיני בנות שיסיחו את דעתו.
כן, יפה מאוד. זה מוטיב חוזר פה. במהלך הלימודים הוא פיתח אובססיה למניות. וההתעסקות המוגזמת שלו בנושא הובילה לכך שהוא פשוט הפסיק ללמוד, נשאר מהלימודים, לא השלים את התואר. One track mind כזה של מניות.
יפה. הוא כאילו מדלג בכל הקלישאות וסטיגמות של יהודי. נכון?
כן, יפה. לאחר שהוא סולק מהאוניברסיטה, הוא עבר מעבודה מזדמנת אחת לשנייה. הוא ניסה כמה פעמים עבודה משרדית יציבה, אבל זה תמיד היה כזה, מחזיק כזה חודש, חודש וחצי, משהו כזה, ואז היו מפטרים אותו, או שהוא פשוט היה מפסיק להגיע. נונסטופ ככה במשך כמה שנים. עכשיו, בתקופה הזאת, חבר של מרטי מהלימודים, תיאר אותו בתור, איך מתרגמים Jack of All Trades, Master of None?
קולבויניק.
זהו, אני תרגמתי את זה בתור קולבויניק כזה, סבבה בהכל, אבל לא מומחה בכלום.
זה, קולבויניק הוא כזה.
כן, והוא המשיך את הציטוט ואומר, אבל אז הוא הפך למומחה בדבר אחד, מניות. בשנת 1980, מרטי התחיל להסתגר לחלוטין בחדר השינה שלו בבית של ההורים. לא יוצא, שבועות שלמים כאילו לא יוצא מהחדר. הוא הפך את חדר השינה שלו לחדר בקרה על מניות. הוא בילה ממש את כל שעות היום שלו בקריאת עיתונים ומגזינים כלכליים. והוא היה כאילו מנטר את מצב החברות בבורסה האמריקאית, מסמן כזה, מלא דפים עם כזה סימונים ומרקרים ויתים וזה. הוא ניתח את העליות והירידות, סימן לעצמו כזה מתי כדאי להיכנס, מתי כדאי לצאת מהשקעות, וחייך לעצמו בכל פעם שהוא זיהה בהצלחה איזה טרנד, או שמניה שהוא סימן התחילה לעלות.
חייך לעצמו.
כן.
זה מעניין אותי איך זה היה מתועד הדבר הזה.
ככה הוא תיאר את זה. היו שבועות שלמים שאימא שלו ראתה אותו רק כשהיא הייתה מביאה לו אוכל לחדר, וזהו. בגיל 30, עדיין לא הייתה לו בת זוג אף פעם, אבל הוא אמר לאימא שלו, זה מבחירה, אני לא מעוניין כרגע.
כן, גם הן לא מעוניינות כנראה באותו.
כן, כנראה, מהתיאורים האלה, ממש לא. בקיץ של שנת 1985, אוקיי? אנחנו 5 שנים אחרי זה, שהוא 5 שנים סגור בחדר, מתאבסס על מניות, 5 שנים.
כן.
קיץ של 85.
האם זה האוריג'ין סטורי של נמר הכסף? אם כן, אני רוצה לדעת עכשיו.
הוא חזק ומהיר, והוא נמר והוא גם חזק.
והוא יודע לסחור במניות.
אולי מתישהו נעשה את האוריג'ין סטורי של נמר הכסף האמיתי, הידוע בתור המתאבק טייגר מסק. נשקול את זה. קיצר, קיץ 1985, מרטי פרנקל נכנס למשרדי חברת ההשקעות דומיניק אנד דומיניק. גם זה עדיין בטולידו, הוא לא...
D&D, כן?
נכון. לא מתרחק מהבית. החברה נוהלה על ידי הזוג הנשוי.
דומיניק ודומיניק.
ג'ון אנד סוניה שולטי.
אה.
לא יודע. באמת, ניסיתי, לא הצלחתי למצוא. לא הבנתי למה קראו לזה ככה. מרטי ביקש לפתוח שם חשבון כלקוח, והתחיל להשקיע את כספו במניות דרך החברה. אתה יודע, מעט כסף שהוא הצליח לחסוך, כי הוא גר אצל ההורים ואין לו הוצאות. הוא היה מגיע כל יום למשרד ומדבר שעות עם סוניה על תיאוריות השוק שלו. עכשיו, אני אומר תיאוריות שוק, אני מתכוון לזה שהוא ביסס את כל ההחלטות שלו לגבי מניות על אסטרולוגיה.
אוקיי, הוא אחד מאלה.
מה הקטע עם אסטרולוגיה?
אני לא יודע, אני לא יודע. יש אנשים שלוקחים את זה מאוד קשה כשאתה מדבר בגנות אסטרולוגיה.
זה נהיה ממש, כאילו זה חזר להיות טרנד בשנים האחרונות, נכון?
אבל אם אני מסרב להכיר בכך שלכאורה גרמי שמיים ותנועתם במרחב
כן.
משפיעים על מצב הרוח, שלא לומר על התרחשויות בכדור הארץ, הופך אותי למשוגע, אז כנראה שזה אני. מה לעשות?
אני באמת לא מבין, כאילו אני זוכר שאסטרולוגיה, כשאנחנו היינו ילדים וטף.
אתה זוכר, אתה חושב על הורוסקופ. אתה חושב על ההורוסקופ בטח, נכון?
גם, בעיקר על ההורוסקופ, אבל לא רק. כאילו, אני זוכר שמי שזה היה מעניין אותו, זה היה בעיקר כזה, נשים מבוגרות, וכזה מדיומים, וכזה. אבל איכשהו מרגיש לי שבשנים האחרונות, גם קראתי על זה קצת, במהלך התחקיר שלי, עשיתי תחקיר צד, ואני רואה שכאילו, זו תעשייה שמגלגלת היום עשרות מיליארדים של דולרים בשנה, וגם זה עולה.
למה? מאיפה הכסף מגיע לתוך הדבר הזה?
כאילו, אתה יודע, אנשים משלמים בשביל אינפורמציה או משהו, לא יודע.
זה כל כך מזל קשת מצדך להגיד את זה.
שמה, זה באמת, אני באמת לא מבין את זה. זה איכשהו נהיה מין, מרגיש לי ש, כאילו, סורי, כן, אבל בעיקר נשים.
כן. אני לא מכיר גברים שמתעניינים באסטרולוגיה. זה לא אומר שאין אותם.
יצא לי איזה אחד שניים, אבל זה בעיקר נשים.
כן.
שכאילו בגילאים שלנו גם, או גם פחות, פלורנטין כזה, וכזה דרום תל אביב, כאילו זה נהיה נורא טרנד.
שוק לוינסקי שם, כל האלה.
נו, בסדר. ליד הבורקס מים.
כן, נו. נו, סבא.
מרגיש לי שזה פתאום נהיה טרנד באיזשהו נתח שוק שאף פעם לא עסק בזה לפני כן או משהו.
כן.
יכול להיות שאני לגמרי טועה, כן, אבל כאילו זה...
אני חושב...
אני לא מבין מאיפה זה בא.
היה עיסוק בזה תמיד, בקרב חלק מהאנשים, פשוט, אתה יודע, האינטרנט נותן תהודה לכל, זה לא באמת...
כן, אבל כאילו, באמת פגשתי אנשים, בעיקר אנשים, שממש נורא חזק בזה, ונורא מאמינות בזה, וזה... יצאתי פעם לדייט עם מישהי שהשאלה הראשונה שלה כשדיברנו, הייתה מה המזל שלך. הייתי אמור לדעת לא לצאת איתה לדייט, אה?
לא היה לך מספיק מזל שם, כנראה. כן. לא יודע, אסטרולוגיה מרגיש לי נושא שאפשר לפתוח ולסגור.
כן.
אבל אני לא התחברתי אף פעם, אני חושב שזה נחמד, אתה יודע, להעביר עוד איזה 10 שניות בשירותים, שאתה קורא הורוסקופ.
זה כאילו דת לחילונים.
משהו כזה. משהו כזה.
כדורגל להיפסטרים.
מה המדע חושב על זה? המדע באמת, לא...
לא.
כלום, מה, זה גימטריה כאילו מבחינת המדע?
זה כאילו... אין שום הוכחות, כן, אתה לא יכול להגיד שאין לזה השפעה, כן? כי אין לך דרך להוכיח.
לא, האם אני יכול להראות שיש לזה השפעה?
לא.
אז מה, למה זה בדיון עדיין?
ועכשיו, אני רואה שמיד אחרי שאמרנו את המשפטים האלה, אנחנו נקבל מלא תגובות על זה.
אני אגיד לך גם, אגיד לך, תקשיב, כבר אלפי שנים אנשים משתמשים בזה, שאתה יודע שהרבה דברים מתבססו... הכל טוב.
אחלה, כן, תבלו, אם זה לא פוגע באף אחד בכיף, בהצלחה, אבל כאילו למה?
הכל טוב, אבל אני, אתה יודע מה, אני רוצה להאמין, ואני אשמח לסימוכין שישנו את דעתי, כי מה אכפת לי, כאילו, להאמין בזה?
כן, כאילו, אין לי שום התנגדות לזה, אני פשוט לא...
אני אוהב כוכבים.
כן.
אני אוהב את החלל.
כן, זה הרבה יותר גשמי מאשר אמונות אחרות, נגיד.
כששולחים איזה גשושית לחלל, אני לא מתרגש, אני מתרגש.
בטח.
אבל זה המדע עושה, זה לא הכוכבים בעצמם.
לא, אבל מי שכנע אותם לעשות את זה, אתה מבין?
עכשיו אתה שואל לשאלות הנכונות.
טוב, קיצר, אז אחרי כמעט שנה שמרתי פרנקל היה מגיע כל יום למשרדים ומדבר שם עם סוניה על השיטה שלו להשקעות וזה, סוניה שכנעה את ג'ון שולטי לזכור את שירותיו של מרתי בתור יועץ השקעות בחברה.
למה לא?
כן. יכול עכשיו על כמה סיבות.
יועץ.
כן. לא חייבים להקשיב לו.
לא.
מרתי סיפר, כל הזמן אמרתי לאנשים מה הולך לקרות, ואז זה קרה. אחרי כמה זמן הם התחילו להקשיב לי. עשיתי את זה מתוך מטרה ברורה, להפוך לסוחר מניות, ובסופו של דבר, לקבל אנשים כאלה שמאמינים לי וסומכים עליי בתור לקוחות שלי.
בסדר. זה הדרכו של היועץ...
לא תתבסס על כאילו...
תשמע, גם אמרת מקודם שהוא עשה הרבה מחקר.
כן, אבל לאורך כל הזמן הזה, הדברים שהוא סימן לעצמו ומתי להיכנס, מתי לצאת, זה הכל היה מבוסס על אסטרולוגיה.
בוא נדבר מספרים אבל. זה הולך או שזה הולך לעזאזל?
בוא נראה. ג'ון שולטי אמנם העסיק את מרטי, אבל הוא לא שמח עליו. השניים היו מאוד שונים. ג'ון היה כזה רפובליקני נוצרי של כזה family values של פעם כזה, ומרטי פרנקל היה יהודי חילוני ליברלי שמאמין באסטרולוגיה, ולא מגייס את חולצות העבודה שלו.
שזה הכי גרוע.
מרטי היה מגיע לעבודה בשתיים בצהריים, ונשאר עד חצות כאילו במשרד. הוא לא עמד בקוד הלבוש של החברה, והמשרד שלו גם היה מלא בערימות של זבל, מלא. ומרטי גם קנה מחשבים ומדפסות למשרד שלו על חשבון החברה, למרות שהוא לא קיבל על זה אישור,
okay.
אבל קנה. ג'ון אמר עליו פעם, הוא התייעץ עם דפי האסטרולוגיה שלו כדי להחליט מתי ללכת לשירותים.
אוקיי.
Okay. זה הווי במשרד, נשמע okay. כמו כיף. עכשיו בוא נדבר כסף. כמה מרטי פרנקל הרוויח עבור חברת דומיניק אנד דומיניק?
אני מניח שהוא הפסיד.
לא.
לא.
הרוויח.
כן.
כמעט כלום אבל. אבל לא בגלל הרעיונות הטובים או לא טובים שלו.
אלא?
הוא פשוט לא השקיע.
כוכבים לא אמרו.
הייתה לו, לא, זה אפילו לא זה, הייתה לו פשוט חרדת ביצוע, הוא היה ממש בלחץ מהקטע הזה של אשכרה לשים כסף על מניות, והוא פשוט לא הצליח לעשות את זה. הוא כאילו גם כשהיה לו רעיון טוב, והכוכבים אמרו לו לעשות את זה וזה, והוא פשוט לא הצליח. הייתה לו השקעה אחת בלבד בתקופת התעסוקה שלו שם בחברה, היא הניבה רווח של 18,000 דולר.
אוקיי. Okay.
שזה בכסף של היום, קצת יותר מ-50,000 דולר.
אוקיי. Okay.
בשביל לקוח אחד.
כן. מה זה היה? במה הוא השקיע?
לא ראיתי את זה אפילו.
אוקיי.
Okay. השקעה אחת, והניב לבן אדם סכום כזה, מיד אחרי ההשקעה הזו, הוא הושפז בגלל לחץ דם גבוה ותשישות, כנראה בגלל התקף חרדה.
או זה, או שמרקורי היה בנסיגה.
זה קלאסי מזל הקרב, לדעתי. עכשיו, אחרי חצי שנה של עבודה בדומיניק אנד דומיניק, בדומיניק אנד דומיניק, ג'ון פיטר את מרטי פרנקל.
שלח אותו לדומינוס. כן.
אחרי שיחת הפיתורין, מרטי חיכה במשרד במשך שעה, עד שאבא שלו בא לאסוף אותו מהמשרד.
חמוד, כן.
בדצמבר 1986 קיבל טד ביטר מכתב בדואר. טד ביטר היה...
דוד של אבי ביטר.
כמובן. אני שמח שהוצאנו את זה.
כן, כן.
טד ביטר היה יצרן של כלי עבודה, והוא גם היה הלקוח האחד הזה שקיבל, שראה רווח מההשקעה הבודדת הזאת.
הלקוח היחיד שלו ביטר אותו.
בסדר גמור. במכתב הייתה הודעה מרעישה ממרטי פרנקל. מרטי מקים חברת השקעות משלו בשם מרטי פרנקל פאנד. יש לו מלא ניסיון בהשקעות.
כן, כן.
עכשיו אפשר להקים חברה.
חברת השקעה.
יפה. השותף של מרטי בחברה היה סוחר מניות, קראו לו דאגלס מקסוול מנשוויל, טנסי. הנה ציטוט מהמכתב שמרטי כתב לטד ביטר, שים לב, תעקוב אחריי, אני צריך שתעקוב אחריי בזה, אוקיי? שים לב. התיאוריה שלי היא שבגלל שוול סטריט זה בית משוגעים, שבדרך כלל מנוהל על ידי המשוגעים עצמם, חייבים לפקוח עין על הגורואים הטרנדים, מהסיבה הפשוטה שכאשר אתה ברומא, אתה חייב לדעת מה השיגעון העכשווי, כי השיגעונות האלה הרבה פעמים הופכים לאמת, ואז הופכים, גם אם לטווח הקצר, לנבואה שמגשימה את עצמה.
אוקיי, אני מבין מה הוא רוצה להגיד.
כן?
כן.
באמת?
באמת, אני מבין מה הוא רוצה להגיד.
תסביר לי.
מה שהוא מנסה להגיד, זה, וזה, זה באמת יחסית מורכב בדרך שבה הוא אומר את זה, זה שאתה צריך בהשקעות, להבין את הטרנדים, גם אם אתה לא מסכים איתם.
נכון, אוקיי, סבבה.
כי אתה לא צריך להסכים איתם כדי לרכוב עליהם. ולזה הוא מתכוון שהנבואה שמגשימה את עצמה, זאת אומרת, יש עכשיו, קח את מה שקורה עכשיו, יש רעש של AI.
אוקיי.
אוקיי? רעש מטורף.
אז גם אם אתה לא מאמין ב-AI...
גם אם אתה עכשיו בדעתך חושב, אתה לא צריך לשחק את דעתך, אתה צריך לשחק את מה שאתה חושב שהשוק חושב.
כן, נכון.
והשוק אוקיי. הולך עם זה, אז אתה צריך ללכת עם זה.
אני פשוט נורא אוהב שהוא... מחליף דימויים ופתגמים באמצע. כאשר אתה ברומא, אתה חייב לדעת מה השיגעון העכשווי.
בדיוק.
זה...
כן, זה יפה.
סגנון מדהים. קיצר, טד ביטר לא הבין כלום מהמכתב, אבל הוא היה מרוצה מהעסקה הרווחית ההיא, ומרטי פרנקל נראה כמו מישהו חכם. ביטר אמר, אמנם קיוויתי שהוא יסחר ביותר מניות, אבל לא העזתי לפקפק בשיטות שלו, הרגשתי שהוא יודע מה הוא עושה.
הרגיש.
אז טד ביטר משך את כל הכסף שהיה לו בחשבון אצל דומיניק אנד דומיניק, בערך 50 אלף דולר, ונתן אותם למרטי, לחברה החדשה, כדי שישקיע את זה אצלו.
כן.
עכשיו, מרטי פרסם את החברה שלו בספר הטלפונים המקומי, בדפי זהב שלהם בטולידו, וגייס ככה עוד לקוחות, כמו למשל איזה זוג מבוגר שהעבירו אליו כמעט את כל כספי הפנסיה שלהם.
אוי, לא.
ובכיר לשעבר בחברת הדלק אקסון, שהשקיע יותר מחצי מיליון דולר. לקראת סוף 1987, יצא מרטי סוף סוף מהבית של ההורים, והוא שכר בית בפלם ביץ' פלורידה. בעלת הבית הייתה המלכה אן מרומניה.
וואלה.
כן. טכנית כבר מזמן לא מלכה, כי היא הייתה ברומניה הפיכה ב-1947, וכבר... מאז אין שם בית מלוכה, אבל היא כאילו הייתה המלכה האחרונה של רומניה, כאילו, כי היא נשואה למלך הזה, whatever. אבל היא המלכה מרומניה.
כן.
היא בעלת הבית שלו, ואז הוא כזה מדבר איתה וזה, והיא גם משקיעה 50 אלף דולר בחברה החדשה
למה
שלו.
למה לא?
על הדרך. ואמרתי, פרנקל פאנד בשלב הזה ניהלה בערך מיליון דולר ממשקיעים.
תשמע, לא צחוק.
עדיין בלי השקעה
אחת. הרקורד שלו זה השקעה אחת בחברה אחרת.
ועדיין לא עשה עם זה שום דבר.
כן.
בינואר 1988, החברה קרסה. או, שאלה יפה.
קרסה?
כן.
קרס אותה קרס.
מרטי האשים את הפרטנר שלו, דאגלס מקסוול, מנשוויל, טנסי, והוא אמר שמקסוול ביצע השקעות גרועות. בפועל... מה שקרה זה שפשוט הבכיר לשעבר מאקסון, ההוא ששם יותר מחצי מיליון דולר, פשוט משך את הכסף שלו בלי אזהרה.
בסדר.
עכשיו, ברגע שזה קרה, מרטי עבר התקף חרדה מאוד רציני, הוא אפילו התקשר ל-911 ואמר, אני עומד למות. עברו כמה שעות והיה בסדר. לאורך כל הזמן שהחברה פעלה, הם לא השקיעו אפילו דולר אחד, אפס השקעות, לא הוא, לא הפרטנר שלו, שגם לא הצלחתי למצוא אם הוא באמת קיים או לא. אבל בסדר. התנועה היחידה של כסף הייתה החוצה. מרטי פשוט משך כספים מהחשבונות של הלקוחות שלו.
כן.
ואז ברגע שהבכיר הוא מבקש חצי מיליון דולר, אז הוא צריך להוציא את זה מהחשבונות האחרים.
כן.
ואז נשאר כמעט בלי כלום. הודיע לכל המשקיעים שלו שהחברה קרסה. ואז כאילו המעט שנשאר הוא לקח יחד איתו. ונסע חזרה, עבר חזרה.
זה לא בדיוק פונזי סקים?
כן.
אין השקעה. כסף שלך מתגלגל אצל אחרים, אם מישהו רוצה למשוך, הכל קורס.
כן, או שהכל... במקרה הזה, הוא כאילו פשוט אמר לכולם, היי, הכסף הלך על השקעות לא טובות וזה, לקח את המעט שנשאר.
זה מה שעושים בפונזי סקים.
כן, כן, אבל כאילו בשלב הזה עדיין... כאילו, היו קצת חשדות, אבל לא קרה עם זה יותר מדי. הוא לקח את מה שהיה לו ועבר חזרה לבית של ההורים, בטולידו. ואז הוא שלח מכתב למלכה אן.
כן.
במכתב נכתב ככה. אסון גדול קרה. כאילו הייתי אישה שנאנסה.
וואו.
אובדן הכסף זיעזע אותי, ושברתי את האמון הקדוש שבין הלקוחות לסוחר המניות שלהם.
קדוש.
אני אתחרט על כך עד יום מותי. הדיבר ה-11. תהיה סבבה עם הלקוחות שהשקיעו.
עם הברוקר, כן, ברור, אתה לא יכול. יש דברים חשובים בחיים.
כמה מהלקוחות של מרטי פרנקל פאנד בשלב הזה הגישו תביעה אזרחית נגדו, כי הם כזה, היי, בוא, אנחנו רוצים לדעת מה קרה עם הכסף. ואז הוועדה לניירות ערך ובורסות בארצות הברית, מה שנקרא SEC, הם כזה, בוא נבדוק קצת יותר לעומק מה הסיפור.
כן.
עכשיו, עורך הדין של מרטי אמר לו, כדאי לך לפנות ישירות ל-SEC, ותתוודא על הסיפור הזה, על הדרך, כאילו, תגיד מה קרה, אבל כאילו תאשים את השותף שלך, את דאגלס מקסוול.
אם הוא אמיתי.
אם הוא אמיתי, כן. באמת אני לא יודע עד עכשיו, אני ממש בספק. עכשיו, זה לא עבד, כי ברגע שלקחו אותו לחקירה, מרטי הגיע לחקירה עם אמא שלו, כמובן, וכל רבע שעה היא נכנסת, כזה פותחת הדלת, נותנת לו כוס מים, או הביאה לו סנדוויץ' בסקית חומה כזאת.
They're treating you nicely, Marty.
Bubble!
You tell this nice man everything, okay?
אז כן, הוא פשוט נשבר נורא מהר בחקירה,
ופשוט... מי היה מאמין?
והוא פשוט הודה בהכל, סיפר שהוא גנב כסף מהחשבונות, שהוא זייף מסמכים כדי להסתיר את כל העניין, כאילו ממש פתח הכל. עכשיו, איכשהו, זה נגמר בלי כלא.
בלי כלא?
בלי כלא.
תמוע.
מרטי העביר את כל הכספים שנשארו אצלו, כאילו, והלקוחות שלו קיבלו קצת פיצויים, לא הרבה, ונאסר עליו לסחור במניות בשטחי ארצות הברית.
אוקיי.
זה העונש.
זה הכל?
תפצה, זה קצת קומיוניטי סרוויס, וזה הכל. בשלב הזה הוא שוב מסתגר לחלוטין בחדר שלו אצל ההורים, וההורים המודאגים שלו פשוט השפזו אותו בבית חולים פסיכיאטרי, כי כאילו, אחי זה מוגזם. שם הוא קיבל טיפול נגד דיכאון וחרדה. אמא שלו באה לבקר אותו כל יום כשהוא היה באשפוז, ואפילו טד ביטר, שלא היה ממורמר על כל הסיפור
לא,
הזה,
לא.
הגיע לבקר שם פעם אחת ואמר, אני מאמין שעמוק בפנים הוא אדם טוב.
אין ספק, שהוא עדיין מטומטם, טד ביטר, כן? זה לא עבר לו.
כן. ועוד מישהי שהייתה מגיעה לשם הרבה, זו סוניה שולטי, שהגיעה מספר פעמים, בזמן שבן זוגת ג'ון היה מחכה בחוץ, יושב באוטו, והיא הייתה שם כאילו הרבה זמן. הניסויים של השולטיז בשלב הזה היו ממש בקרשים. ג'ון היה שתלטן, שתה המון, היו איזה פעמיים שלוש גם שיעורים יד, כאילו על הפנים. יום אחד באפריל 1989, בלי הודעה מוקדמת, סוניה שולטי לקחה את הילדים ועזבה את הבית.
ככה.
חוזר יום אחד מהעבודה ורואה שהם לא שם. הגירושין היו מכוערים מאוד. ג'ון השאיר מאות הודעות בתא הקולי של סוניה. מאות הודעות.
זה תמיד עובד גם.
כן.
תמיד. בהודעה איפשהו, בהודעה 102, 103, היא חוזרת אליך.
והוא גם שלח כל יום מכתבים לילדים. לא מכתבים, מברקים לילדים, שבהם הוא פשוט רק לכלך על אמא שלהם.
זה בכלל. זה מאוד מאוד מוכיח את עצמו.
כן, כן. בינתיים סוניה התחילה מערכת יחסים חדשה.
עם מרטי.
עם מרטי פרנגל. בת הזוג הראשונה שלו אי פעם.
כי הזמן.
סוניה סיפרה למשטרה שג'ון הרביץ לה כשהוא פגש אותה שוב, אבל אחרי חקירת משטרה... שוב, לקחו את מרטי לחקירה, והוא נשבר, והוא אמר, כן, אני המצאתי את כל הסיפור, והראיתי לה איך להשתמש בשואב אבק כדי להשאיר לעצמה סימנים על הגוף.
מרטי. ילד טוב, סך הכל.
סוניה גם אמרה לשוטרים שג'ון התעלל מינית בילדים שלהם, אבל מרטי שוב אמר בחקירה, כן,
זה... אני אמרתי לה להגיד את זה.
אני אמרתי?
כן.
יפה מאוד. פשוט המציא את זה לגמרי. מאוחר יותר, ג'ון בילה 7 חודשים בכלא בכל זאת, אחרי שהוא לקח 115,000 דולר מחשבונות של לקוחות לשימוש אישי.
לא יפה.
לפעמים אפשר ללכת
לכלא. לפעמים פתאום אפשר, כן. פתאום אפשר.
אני באמת לא הבנתי איך זה עובד. מתי זה סבבה ומתי לא.
וכשטראמפ אומר לך שמערכת הצדק מקולקלת, אתה לא מאמין. אתה אומר, הוא סתם אומר את זה כדי...
הוא מדבר מפוזיציה.
כן, כדי לשלהב את ההמון.
וזה למה צריך רפורמה. לא משנה, די עם זה. בשנת 1991, מרטי הקים חברת השקעות חדשה עם סוניה, למרות ששוב, אני מזכיר, אסור
לו
להשקיע במניות. הוא הקים חברה חדשה...
אבל הוא לא באמת משקיע, גם ככה.
בדיוק. אז הוא לא בעיה.
להקים חברה הוא יכול.
הקים חברה בשם Creative Partners.
מאוד יצירתי.
כן.
זה כל כך יצירתי, אתה לא תאמין. אתה לא תאמין מה שיטת ההשקעה שלנו פה? אתה לא תאמין.
זה יפה מאוד, אין ספק. בגלל שאסור לו לסחור במניות, הוא גם הקים חברת קש בשוויץ, שהחזיקה בבעלות על החברה החדשה, כאילו השם שלו לא רשום על, כאילו בבעלות של חברת ההשקעות.
כן.
אז חברת הקש, שהיא הבעלים של Creative Partners, קוראים לה, אתה יודע, הוא יהודי,
כן.
אז הוא לא הלך רחוק, Rothschild International Investments. סבבה. הוא גם משתמש בזהויות בדויות בכל מיני מסמכים רשמיים, כמו דייוויד רוסי, ג'יימס ספנסר ומייק קינג. היו לו כל מיני כאלה. עכשיו, מהר מאוד החברה הזאת גייסה המון משקיעים וניהלה בערך 14 מיליון דולר.
זה המון כסף.
הם לא פריירים בכלל. וגם יש לה שם, כאילו...
כן.
היא יודעה בחברה שאשכרה עובדת.
דומיניק אין דומיניק.
כמובן.
זה גם שם לא שלה, אבל...
בסדר, עזוב, יש לה שם.
כן.
עזוב של מי ישן. ושוב מרטי ישר התחיל לדחוף ידיים לחשבונות של הלקוחות, הוא קנה מרצדס חדשה, והוא קנה בית חדש.
מה זה לדחוף ידיים? הם נתנו לו את הכסף, נכון?
כן.
מה הם ציפו שהוא יעשה עם הכסף? מה עושים עם כסף?
אוקיי.
מבזבזים.
כן, לא צריך להשקיע אותו בשום דבר, הרי.
הרקורד שלו הראה לך שהוא הולך להשקיע את זה?
מישהו שאל אותי כמה השקעות עשיתי בחיי? הוא כנראה היה מתוודא ברגע שמישהו היה שואל אותו, נכון? כאילו זה מוטיב חוזר אצלו. אז הוא קנה בית חדש בדיוק מול הבית של ההורים, בכל זאת. והוא קנה עשרות מסכי מחשב והתקין מלא קווי טלפון בבית כדי לנטר את מצב השוק. והוא באמת מנטר את מצב השוק, אבל פשוט לא עושה עם זה שום דבר. וסוני עברה לגור איתו, ואז מרטי התחיל להעסיק שומרים חמושים 24/7, כדי לוודא שלא יקרה שום דבר מול ג'ון שולטי, וגם למקרה ויבואו לקוחות זועמים, או משהו, אז יש שומרים חמושים.
כן.
באוקטובר 1991, מרטין גייס כסף ממשקיעים, פלוס עוד כסף מהחשבונות של הלקוחות שלו, וקנה חברת ביטוח בעיר פרנקלין, טנסי, תמורת 3.7 מיליון דולר. גם הפעם השם האמיתי שלו לא הופיע על המסמכים. חברת הביטוח ניהלה כספים בהיקף של בערך 18 מיליון דולר. מרטי מיד לקח את הכסף הזה והעביר אותו למלא חשבונות. כזה הלוך חזור, הלוך חזור, ומפה לפה ומהחשבון הזה להוא. המטרה שלו הייתה...
לייצר תנועה ושיהיה כסף בחשבונות. כאילו.
כן, אבל גם כאילו לבלבל.
כן.
של כאילו אם מישהו אי פעם יבוא לחקור מה קרה עם הכסף של החברה הזאת, אז יראה מלא תנועות וזה ולא יבין מה קורה. כמובן שבסוף הכסף הזה מגיע אליו.
ברור.
הפעם הוא אפילו שילם חזרה ללקוחות שלו בחברה, ב-Creative Partners, שילם לכולם את מה שהם השקיעו, פלוס. כולם יצאו מרווחים מהסיפור הזה, כדי להראות להם שהוא כזה...
כן.
השקיע יפה יפה. ברגע שהוא החזיר את הכסף לכולם, סגר את החברה, זהו. אין יותר Creative Partners. משם הוא יצא למסע רכש, הוא הבין, אוקיי, הקטע הזה עם חברת הביטוח האחת עבד לי, והצלחתי להוציא משם כסף. הוא קנה עוד 7 חברות ביטוח בדרום ארצות הברית, במדינות שונות. כל פעם פשוט רוקן את הכספים מהחשבונות של החברות האלה, בזבז קצת, החזיר קצת לחברה מהחברה הקודמת, קנה חברה אחרת, המשיך הלאה.
כן.
כל אחת מהרכישות האלה הוא כמובן תיאם עם הירח והכוכבים.
ברור, מה זאת אומרת?
סבבה. כן. בשלב הזה מרטי קנה אחוזה ב-3.1 מיליון דולר בגריניץ' קונטיקט, מכיר?
לא.
זה אחד האזורים הכי יקרים בכל ארצות הברית, סתם לדוגמה, שני רחובות מהבית שלו, הבית של וינס מקמן, הבעלים של ה-WWE, עד לא מזמן.
שכנות טובה.
כן?
לא.
ממש לא. במיוחד לא עם כל
כנראה
האינפורמציה.
כנראה שלשם כסף מלוכלך הולך.
כן. הבית זכה להבטחה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והיה מרושת במחשבים ומצלמות, היה שם שף פרטי, היו שם מנעולים אלקטרונים על כל הדלתות בבית, כאילו ממש היי-אנד. הוא אמנם היה מאורס לסוניה, אבל עכשיו כשיש לו כסף, מרטי פרנקל החליט להגשים את כל הפנטזיות שלו.
וואה.
הוא פרסם הודעות בעיתונים ובאינטרנט, שבהן הוא חיפש נשים שיסכימו להיכנס איתו למערכת יחסים של שליטה, כשהוא השולט.
אוקיי.
עכשיו שסוף סוף
כן.
יש לו משהו שמראה כוח באיזושהי צורה, הוא כמובן הדגיש בכל המודעות האלה שיש לו המון כסף. I am very, very rich.
כן.
כתב בכל המודעות האלה. 15 נשים הסכימו, ועברו לגור אצלו באחוזה.
וואו. אני
מזכיר, הוא עדיין מאורס בשלב הזה.
כן.
היא גרה איתו עם שני הילדים שלה. ואז בשלב הזה, סוניה כזה, אוקיי, לא תודה, לוקחת את שני הילדים, מבטלת את האירוסין, הולכת. זהו. נעלמה.
בסדר.
אז הוא נשאר שם בבית המוגזם והיוקרתי והמאובטח הזה, עם 15 נשים שבאות לשם בשביל לשמש שפחות
כן.
בשבילו. הוא כן, כאילו, כשסוניה עזבה, הוא שילם לה כמה מאות אלפי דולרים, בקטע של כאילו, בבקשה אל תלשיני על כל העבירות הכלכליות שלי.
כן.
כזה. היה שם מלא מין בבית.
מלא.
מלא. האנשים התחרו ביניהן, על כאילו תשומת הלב שלו, ומי תסכים, ומי זה, ומי תקבל אותו הלילה וכזה. היה מאוד מוזר, ממש מלא מריבות שם בין אנשים. אחת הנשים, באיזשהו שלב, חשבה שמרתי ירצה לנסות פדופיליה?
פשוט חשבה את זה?
כן, אז היא סדרה... זה אחד הדברים היותר פאקט-אפ שהיו פה, אוקיי? שים לב. היא סדרה פונדקאית.
אוקיי.
שילמה לפונדקאית,
כן.
השיגה תורם זרע ותורמת ביצית.
אוקיי.
בשביל הפונדקאית, במטרה לגדל ילדה, שאחר כך...
מה לזזה?
תספק את הצרכים שלו, שאת בכלל לא בכך יודעת שהוא בעניין.
וואו. פאקט אפ לאללה.
עקום נורא. ואז כשהוא גילה את זה, הוא כזה שמי...
אני לא בקטע בכלל.
זה רעיון גרוע מאוד. זה מה שהוא אמר. והאישה כאילו נתקעה עם התינוקת הזו וגידלה אותה בעצמה.
מסכנה, נתקעה עם תינוקת.
ולא הצלחתי למצוא מה קרה עם זה, אבל כאילו זה סיפור נורא. אישה אחרת שם התאבדה בבית, כי היא הייתה מאוכזבת מכמות תשומת הלב שהיא קיבלה ממנו, וזה כאילו באמת...
נשמע שהגיעו רק נשים יציבות לאירוע הזה.
לא בקטע רע, אבל כאילו מי תלך אחרי שהיא ראתה מודעה, או בעיתון או באינטרנט, זה כאילו לא,
כאלו,
זה,
כן.
זה בעיה, זה כן. בעיה, כן. ואז הרשויות התחילו לחקור מה הסיפור ומה קורה שם בבית, אז מרטי פרנקל עשה את הדבר ההגיוני כשישה עוריית מין, הוא הקים ארגון צדקה נוצרי, בשם סיינט פרנסיס אוף אסיסי פאונדיישן.
כן.
המטרה המוצהרת של החברה הייתה כביכול להשקיע במניות של חברות ביטוח, להניב רווח, ואז להשקיע את הכסף הזה בהקמה של בתי חולים לילדים.
נייס. Nice.
כן, נורא נחמד.
הוא מתוחכם.
מאוד יפה. הוא ניסה לגייס אנשים מוערכים לחבר המנהלים של הארגון, ביניהם, לא יודע אם אתה מכיר את השם, מגיש החדשות המוערך וולטר קרונקייט.
לא.
כזה אגדה בחדשות האמריקאיות, כזה הגיש חדשות...
חיים יבין שלהם.
סוג של. וכשזה לא עבד... אז הוא כזה, טוב, אני אכתוב שאתה בבורד בכל זאת.
כן, למה לא?
זה פשוט מה שהוא עשה. ואז הוא רצה כאילו איזה חותמת כזה שהוותיקן עובדים איתו, וכזה תרמו לו כסף ומאמינים בדרך שלו כדי להראות את זה למשקיעים פוטנציאליים. אז הוא שילם 5 מיליון דולר לאיזה בכיר לשעבר בוותיקן.
מה?
קראו לו מונסיניור אמיליו קולג'יובאני.
כן.
והמונסיניור הזה כמובן כיאה לאיש דת לשעבר שעבד יפה יפה, הסכים, לקח את הכסף, חתם יפה.
בטח.
עבודה יפה הייתה שם. בינתיים הרשויות בארצות הברית התחילו להבין מה קורה עם חברות הביטוח שמרטי פרנקל קנה, והם כאילו אחת אחת כזה משתלטים על החשבונות ומתחילים לחקור מה הסיפור. ושוב, בגלל כל הבלגן שהוא עשה עם העברות, לוקח להם המון זמן לחקור מה קרה עם הכסף הזה. אבל... הוא מבין שמשהו קורה, אז בשישה במאי 1999, מרטי פרנקל ברח על מטוס פרטי לאיטליה, עם מטבעות זהב בשווי של כ-16 מיליון דולר.
מטבעות זהב.
יהלומים בשווי של כ-10 מיליון דולר.
וואו.
0.5 מיליון דולר במזומן, ערימה של דרכונים מזויפים, ושתיים מהאנשים שגרו איתו באחוזה.
שתיים, מספיק.
האחרות לא בהכרח הסכימו לבוא. לאנשים האחרות שנשארו בבית, הוא נתן הוראה לגרוס את כל המסמכים שיש בבית. ואמר להן, אני לא חוזר.
אוקיי.
אז כמה מהן כזה, אוקיי, אם אתה לא חוזר, בוא נגנוב את כן. מה שיש פה. אז התחילו לגנוב פשוט כל מה שהן מצאו, והאחרות כזה, אוקיי, מאסטר, אין בעיה.
בוא נגרוס.
התחילו לגרוס, ואני כזה, וואו, יש פה המון לגרוס. בוא לא נגרוס, ופשוט דחפו את כל המסמכים לאח,
כן.
והדליקו אותו, אבל לא הכל נכנס, מזל שיש בבית עוד אח.
צריך שיהיה עוד אחד.
אז הם הציתו אותם באח השני, וכשהן לא שמו לב, קורסה שהייתה צמודה לאח, עלתה בלהבות. אז הן הצליחו לחבות את האש עם מטף שהיה שם, אבל בינתיים גלאי האשן נדלק.
כן.
ובגלל שזה בית טכנולוגי ומתוחכם ומאובטח.
סטרינגברים.
אז הוא אוטומטית מקפיץ את מכבי האש. ואז מכבי האש מרימים טלפון לאחוזה, וכזה, הכל בסדר? כן, הכל בסדר, הייתה פה קצת אש, אבל הכל טוב? כן, הכל טוב. והמוקדן כזה, רק לביטחון, למקרה ויהיה עוד משהו, אפשר את קוד ההבטחה בכניסה, כדי שאם נצטרך להיכנס, וכזה, לא, ביי, מנתקת.
אוקיי, לא חשוד בכלל.
והמוקדן כזה, אוקיי, חבר'ה, לכו
לדעות. שמישהו ילך לשם.
שלחו לשם כאילו מחבי אש ושוטרים, והם נכנסים לבית, והם רואים ש... אף אחד לא בבית, כל אנשים ברחו. האח עדיין דולק, האח השני, איפה שלא היה ההצתה עם המטף וזה.
כן.
האח השני עדיין דולק, ויש שם מסמכים כאילו שרופים למחצה כזה, ומתחילים לעשות חיפוש בבית. השוטרים מצאו באחת המגירות to-do list, רשימת משימות, עם שתי משימות.
כן.
הראשונה, להלבין הון.
וואו.
היה כתוב פשוט, launder money.
כן.
השנייה, להעביר כסף לישראל ולחזור לעניינים.
לישראל.
כן. הוא יהודי, רוצה לעלות, לחזור לעסקים קצת, להרים ביזנס.
אנחנו מכירים את הז'אנר הזה של כאלה אנשי עסקים יהודים, שכאילו מוצאים מפלט בארץ.
שבאים להשקיע פה וזורקים את הכסף שלהם, בדרך כלל על קבוצת כדורגל.
כן.
בדרך כלל קבוצת כדורגל מאוד ספציפית בצהוב שחור בירושלים.
בדרך כלל.
לפעמים זה עובד, ארקדי גיידמק,
גומה.
גומה גיאר.
מה שלא קרה איתו בסוף.
ולפעמים זה לא עובד, סטפן מלול, זוכר.
וואו, בטח.
פשוט אפשר לעשות רשימה של כל הבעלים האזויים, או הכמעט בעלים האזויים שהיו בביתר ירושלים. אולי מתישהו.
אולי.
קיצר, הנה, היה שם גם דף עם מפה אסטרולוגית.
כן.
ועליו היו כמה שאלות. אחת מהן הייתה, האם אני צריך לברוח מארצות הברית?
נראה שהתשובה הייתה כן.
שאלה נוספת הייתה, האם אני אלך לכלא?
מתישהו?
To be determined.
כן.
מה שנקרא. האנשים שטסו עם ארטי פרנקל לאיטליה, חזרו בשלב הזה לארצות הברית, וכמובן שישר לקחו אותן לחקירה. והם נתנו כמה פרטים וזה, אז כאילו חשבו שיתפסו אותו ברומא, אבל עד שהם הגיעו לרומא לתפוס אותו, מרטי כבר ברח משם להמבורג, וסינתיה אלן בשלב הזה, אחת הנשים שנשארו במקור בארצות הברית, כזה, טוב, אני באה לעזור. אז היא טסה להמבורג, לסייע לו שם, ותפסו אותה איפשהו שם, והיא הסכימה לשתף פעולה עם הרשויות בתמורה לחסינות. אז היא פשוט סיפרה איפה הוא נמצא, ודאגה לזה שהוא יהיה שם כשהם יבואו, ואז ב-4 בספטמבר 1999, מרטי נתפס על ידי משטרת גרמניה באיזה חדר מלון בהמבורג. מרטי אמר להם פשוט, תפסתם אותי.
איך הבן אדם הזה, שרעדו לו הביצים מלעשות השקעה בבורסה, הפך פשוט להיות נוכל בינלאומי.
זה שאני...
זה לא הפחיד אותו?
אני בטוח שכן, אבל כאילו, אני חושב שהוא פשוט חשב שהוא יצליח להחביא את זה מספיק טוב. למרות שככל הנראה, ככל שזה יתקדם ויתנפח יותר ויותר, אני מניח שהוא כבר הבין שזה לא יכול להיגמר טוב. יש סיבה למה הוא ברח.
כן.
אבל כאילו באמת עבר פה איזשהו סוויץ' כנראה, אתה יודע, בפעם הראשונה שהוא לקח קצת כסף וזה, וזה נגמר בלי כלא.
כן.
נראה לי שמשם זה התחיל. כאילו זה ממש...
הוא גם התאשפז, היו כל מיני דברים שם.
כן, סבבה, אבל ברגע שאתה עושה את זה פעם אחת, לוקח כסף מחשבונות של משקיעים שלך, וכל מה שאתה צריך לעשות זה להחזיר את המעט שנשאר, קצת עבודות בקהילה והכל סבבה.
כן.
מה מונע ממך לעשות את זה שוב בסקייל יותר גדול?
כנראה ששום דבר.
זה, כן. עכשיו, הוא נשפט בגרמניה לשלוש שנות מאסר על שימוש בדרכון מזויף ועל הונאת מכס. ברשויות בארצות הברית כזה...
תביא אותו.
כן. ב-2001 הוא הסגר לארצות הברית, לפני כן הוא עוד ניסה לברוח מהכלא בגרמניה על ידי ניסור הסורגים בתא שלו, אבל זה היה ממש מול מצלמות האבטחה, אז זה לא עבד. היקף ההונאה המלא לא ממש ידוע עד היום, הרשויות הצליחו לאשר בוודאות גניבה של 209 מיליון דולר, אבל ההשערה עומדת על משהו בסביבות ה-900 מיליון, אם לא אפילו מיליארד דולר. כששאלו אותו במשפט אם יש משהו שהוא היה רוצה לשנות, הוא אמר, הלוואי ולא היה לי את הכישרון המדהים הזה לדעת בדיוק מה הולך לקרות בשוק המניות, כי אז אני בחיים לא הייתי מגיע למצב הזה. עכשיו, במשפט, מרטי אמר שהוא עשה הכל כדי לפרנס את סוניה ואת שני הילדים שלה. זה שופט כזה, רגע. גנבת 209 מיליון דולר כדי לפרנס אישה ושני ילדים? ומרטי אמר, כן, אבל גם כאילו, הוא אומר שהוא לא יכול היה לסיים את ההונאה מבלי שהכל יתפורר, כי כאילו, באמת ככה זה עובד.
כן, ברור.
אתה לא יכול לעצור וזה חייב לגדול ולגדול ולהתבסס
כן,
על
כן,
עוד
כן,
ועוד
כספים. כן, כן, חייב לגדול.
אז הוא הוסיף, עשיתי את זה כדי לעזור לאנשים. המטרה שלי הייתה לסיים את הרעב בעולם, ולכן גם הקמתי את ארגון הצדקה שלי. כנראה שהסיבה העיקרית שאני פה, היא בגלל שאני אוהב אנשים יותר מדי.
בטוח. מצאנו את הסיבה.
מרטי ביקש מהשופט לא לתת עונש גדול מדי, במטרה להרתיע עבריינים אחרים, כמו ששופטים אוהבים לעשות במקרים קיצוניים.
כן.
כי לדבריו, אם מישהו לוקה בנפשו, לא צריך לתת לו עונש כבד מדי, כי זה לא ימנע מאנשים אחרים שלוקים בנפשם לעשות את אותו הדבר.
בסדר? איך השופט התרשם מזה?
מרטי פרנקל הודה באשמה ב-24 סעיפים של הונאה, הונאת ביטוח, קשירת קשר ועוד כל מיני כאלה. בינתיים גם 16 מהשותפים שלו לאורך השנים ואנשים שעזרו לו וכאלה, ביניהם המונסיניור הנוצרי מהוותיקן וגם סוניה שולטי, גם הם הורשעו. הוא נשפט ל-200 חודשי מאסר.
יפה.
בול.
בול.
16 שנים ו-8 חודשים. פלוס 208 מיליון דולר בפיצויים. למה 208 ולא 209 שהוכיחו שהוא גנב?
בוא נעשה לך הנחה.
שיהיה לך להוצאות. מרטי שוחרר למעון שיקומי באוגוסט 2015, אבל תוך כמה ימים הוא כבר חזר לכלא, אחרי שהוא הפר את תנאי השחרור והפגין, אני מצטט, גישה רעה באופן כללי.
היה לו bad vibe כזה.
אחרי חצי שנה הוא שוב שוחרר למעון שיקומי, ושוב החזירו אותו בגלל הפרת תנאים. הוא שוחרר סופית ב-27 באוקטובר 2016, אחרי בערך 12 שנות מאסר.
מרטי.
מה קרה עם שאר הכסף? לך תוכיח.
לך תוכיח, כן. והוא גם זה, הוא כבר הורשע, כבר זה, הכל נקי עכשיו. זאת אומרת, כן. כל דבר שהוא עושה זה כבר כושר.
כן, אני לא הצלחתי למצוא מה קרה איתו אחרי זה. מעניין לדעת אם יש פה קרובי משפחה יהודים וזה שרוצים נשמח אם תיצרו קשר. זה פשוט סיפור עם המון דברים.
כן. כן, אני די קיוויתי שתגיד, שמע, הבן אדם הוא סוג של איזה ריינמן, והוא כזה... כן, הכוכבים מדברים אליו בכל זאת, והוא מצליח...
הוא מצליח להשקיע עם האסטרולוגיה?
סטייל פול התמנון כזה, שזה איכשהו, אין לזה הסבר וזה עובד, אבל לא, זה עוד פעם היה נוכל. שהשיטה שלו היא כאילו תרמית פונזי קלאסית.
כן. עכשיו, הוא עוד לא בן 70 אפילו.
וזה נכון, הנקודה הזו, שזה תמיד חייב לגדול. זה תמיד מגיע למימדים מפלצתיים.
כן.
כי הדרך היחידה שלך לחסות על זה, זה שזה יגדל.
כן, אתה לא יכול, אם מישהו דורש ממך כסף, אתה חייב להוציא את הכסף הזה מאיפשהו.
אתה מגייס עוד כסף.
כן.
באיזשהו שלב אתה גם מרגיש שאתה מציל את האנשים האלה. האנשים שעבדת עליהם קודם, אז אתה מגייס כסף מפריירים חדשים, ואז אתה מציל את האנשים ההם.
נכון.
אתה בעצם עושה את זה בשבילם.
כן, ובאמת, הנה, הוא היה, השלב הזה שבו הוא, כדי לסגור את החברה ההיא, שילם לכולם וגם נתן להם רווחים,
כן.
זה כאילו צעד...
הוא קנה לעצמו מעניין. עוד מרווח נשימה.
כן, נכון.
הנה, הם השקיעו אצלי וזה הצליח להם.
כן, למרות שגם הוא
קנה את המוניטין.
הוא גייס כל כך הרבה כסף באמת מחברות הביטוח האלה. אחת מהן כאילו איבדה איזה 190 מיליון דולר, כאילו, רק חברה אחת מתוך האלה שהוא קנה. אז כאילו להחזיר לאנשים כזה מיליון, מיליון וחצי, בשביל כזה לסיים את החברה ב-good vibes,
כן.
נראה לי בקטנה.
כן, כן. קנה, הוא קנה runway, זה עבד לו.
זהו, זה מרטי פרנקל.
מרטי!
וזה היה עוד פרק של?
מה יש בזה?
אז בואו נסכם עניינים.
כן, כאמור, אפשר למצוא אותנו בסושל שלנו, אנחנו באינסטגרם, בטיק טוק, אנחנו בפייסבוק, מה יש בזה הקבוצה, בטוויטר, כנסו, אנחנו באמת all over the place. לא אמרנו, אז אפשר, לאלו מכם שרק מאזינים ומאזינות לנו, אפשר לצפות בנו, באפליקציית רלוונט, להורדה בכל חנויות האפליקציות. ולהזנה, כאמור, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, ועוד אפליקציות פודקאסטים.
נכון, ואם אתם לקוחות יס, אז אנחנו ב-YES פלוס ובסטינג פלוס.
באפיק.
אפיק 22, המיתולוגי.
המיתולוגי.
יש לציין.
כן. זהו, יעקב.
זהו, ידידי.
מודה לך מאוד.
גם אני לך.
עד הפעם הבאה.
יאללה ביי!